הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
השיבנו השם, עם הרב ישראל אורי.
יום תשעה באב. מהו המסר שכולנו צריכים לדעת ולהבין? שהיום הזה שנקרא יום תשעה באב בא להעביר לנו. הרי כולנו עושים חמישה דברים, לא אוכלים, לא שותים, נעילת הסנדל, רחיצה, שיחה וכן הלאה. אבל אנחנו צריכים להסתכל בקטע הזה יותר באופן המוסרי של היום החשוב הזה, יום תשעה באב, שהוא בא להעביר מסר לכל יהודי ויהודי באשר הוא, שאם יהודי לא יבין את המסר, שאם יהודי לא ייקח את המסר, כתוב עליו בספרים הקדושים, עם כל הכבוד לצום שצמת, עם כל העינויים שעשית, ואת הכל הכל, אבל את הנקודה העיקרית, את הדבר החשוב, לא קיימת. אז לכן אני רוצה לפתור בדברי האריז"ל, הגאון רבי יצחק לוי האשכנזי, שהיה קודש קודשים, וכל מגמתו, מאהביו הייתה להגדיל תורה ולהדיר. האריז"ל כותב, שאדם שהוא מתפעל לפני השם יתברך, והוא שונא אפילו יהודי אחד מישראל, אל יצפה שתפילתו תתקבל לפני השם יתברך. כך אומר האריז"ל. זאת אומרת שאם אדם עכשיו בא, יש לו שכן לא טוב, או חבר לא טוב, או כל דבר מסוים, והוא שונא אותו, אומר לך האריז"ל, אל תצפה שהשם יקבל את תפילתך מלפניו. ולמה? בגלל שהקדוש ברוך הוא זה אבא, והעם ישראל זה יהודי. וכרחם אבל בנים רחם עלינו. אנחנו אומרים להשם, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, בנים אתם להשם לוקחים, ברגע שאתה בא לבן, לאבא ואתה אומר שאתה שונא את הבן שלו, אז בוודאי שאותו אבא גם לא רוצה לשמוע אותך, בוודאי שאותו אדם גם לא רוצה לתת לך את מה שאתה רוצה, וכן הלאה. ואם תשימו לב, בכל פעם לפני תפיית שחרית, יש לנו גילוי דעת, הרי אני אוהב כל אחד מני ישראל, כי נפשי הוא מאודי, והרי אני מזמן פי להתפלל לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. למה אנחנו אומרים את הדבר הזה? למה בכלל בתחילת התפילה אנחנו אומרים את הדבר הזה, הרי אני אוהב כל אחד מני ישראל, כי נפשי הוא מאודי וכן הלאה? משום דברי האריז"ל, שכמו שהסברנו, האריז"ל בא ואומר לבן אדם שאתה שונא את חברך או שאתה לא אוהב אותו וכן הלאה, אל תחשוב שתפילתך מתקבלת לפני השם יתברך, אלא חז ושלום להפך. המושג של תשעה באב, המושג של יום תשעה באב, זה עניין של מחילת אבונות. זה שאנחנו לא אוכלים ולא שותים וגם אולי גם לא מתרחצים ולא שיחה וכן הלאה, כל זה אמצעי. הדבר החשוב הוא שאדם יבוא ויתפוס את עצמו ויגיד, תראה, מה קורה איתי? הרי עם ישראל נמצאים כמעט 2,000 שנה בגלות, קשה ומרה. איזה קשיים עם ישראל עוברים, איזה צרות עם ישראל עוברים, איזה מחלות, איזה תאונות דרכים, איזה דברים קשים. כל זה מסביב המושג הזה שאין לנו, את המושג הזה, בית המקדש. ולמה אין לנו את בית המקדש? בגלל יום תשעה באב, שאז נחרב בית המקדש. בין בית המקדש הראשון ובין בית המקדש השני, כדברי הגמרא, מסכת יומא דף ט. אבל השאלה שנשאלת, למה נחרב לנו בית המקדש הראשון? בגלל שלושת העבירות החמורות, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. אומרת הגמרא שנחרב בית המקדש הראשון בגלל שלושת העבירות הכי חמורות ביותר. אחרי כמה זמן נבנה בית המקדש השני? לאחר 70 שנה. הוא היה בנוי 400 שנה, נחרב, עבר 70 שנה, נבנה בית המקדש השני. בית המקדש השני, הוא נחרב אחר 420 שנה שהוא היה בנוי. אומרת הגמרא שרחמי אותו הדור, שהם ראו את חורבן בית המקדש השני, הם אמרו, תראה, בית המקדש השלישי, הוא ייבנה תוך 10 שנים, 12 שנה, 13 שנה, למה? אמרו, מה אם בית המקדש הראשון שהוא נחרב בגלל שלושת העבירות הכי חמורות, היו כופרים מהשם, היו רוצחים, היו עושים מעשה של ניאוף, וממילא תוך 70 שנה הקדוש ברוך הוא בא ובנה את בית המקדש השני, בית המקדש השני שהוא נחרב בגלל עוון קל, שהוא נקרא שנאת חינם, כמו שנסביר עוד מעט מה זה שנאת חינם, וכולם היו לומדים תורה, היו שומרים שבת, היו שומרים כשרות, הכל היה בסדר. אבל רק בגלל עוון אחד שנקרא שנאת חינם, אז בטח שבית המקדש השלישי, הוא יבנה עניין של 10 שנים, ואולי קצת יותר, ולא יותר מזה. אבל אחי ורעי, עברו הימים ועברו השנים, ועדיין לא זכינו לבית המקדש השלישי. ולמה? בגלל עוון קל, שהוא נראה לנו שהוא קל, אבל זה עוון החמור ביותר, שנקרא שנאת חינם. אחי וראי יקרים, אנחנו צריכים לדעת ולהבין מה פה הוא שנאת חינם. מה? אם בא בן אדם ושונא סתם את החבר שלו, זה אדם שאולי צריך להתפעל עליו של הופעה שלמה. מה, אתה סתם שונא בן אדם? אז זה בן אדם לא נורמלי. מה, אז למה אתה קורא לסינת חינם? זה אדם שהוא לא בריא בנפשו, ולכן הוא שונא סתם את האדם. או למשל, יש שכן שהוא שונא את החבר שלו, את השכן שלו, או את אחד מהעבודה שלו, וכן הלאה. זה אדם שהוא מסכן, לא בריא בנפשו, אם אדם שונא סתם בן אדם. אז כולם צריכים לדעת ולהבין קודם כל, מה הפירוש שנאת חינם? שאני שונא סתם, מה הפירוש? אז יש בזה כמה וכמה פירושים. בואו נתחיל מהפירוש הראשון. שנאת חינם, אחי וראי, זה מושג שנקרא לשון הרע. הרי הרבה פעמים אדם שהוא מספר סיפור לא טוב על חברו, או הרבה פעמים שאדם מדבר על החבר שלו, או הרבה פעמים אדם מספר דברים בגנות חברו, הוא לא מספר את זה בגלל שהוא שונא אותו. הוא לא מספר את זה בגלל שהוא מבקש להריע לו. הוא מספר את זה בשביל לראות לו, לראות לחברים שלו שהוא יודע דברים. הוא יודע לנייס, הוא יודע לדבר, הוא יודע לספר סיפורים, הוא יודע דברים שאף אחד לא יודע. בקיצור של דבר, הוא רוצה להראות את עצמו בחור מעניין. לכן הוא אומר את הלשון הרע הזה, לכן הוא אומר את הדבר הזה. אז תדע לך, יהודי יקר, הגמרא אומרת במסכת שבת דף קי"ט, על מה חרבה ירושלים, אמר רבי זירא, בגלל עוון לשון הרע, שזה הגוף המושג הזה של שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? מה המושג הזה שנאת חינם? תשובה היא לכך פשוטה וברורה. הדבר שנקרא שאותו יהודי, אותו אדם בא ומדבר על חברו. אותו יהודי בא ומספר בגנות חברו. וזה לא משנה אם הוא אוהב אותו, או שנא אותו, או אפילו אח שלו. זה נקרא שנאת חינם. וכמה אנחנו צריכים לזהר בזה. כמה בצערנו הרב, אנחנו חושלים בדבר הזה. כולנו מכירים את דברי הגמרא, במסכת בבא בתרא בדף קוף ממדלת, שהגמרא שם אומרת, בזה הלשון. יש עוון שמיעוט שבעם ישראל נכשלים. ויש עוון שרוב עם ישראל נכשלים. ואומרת הגמרא שיש עוון שכל ישראל נכשלים. אומרת הגמרא, מהו העוון ש... מיעוט של עם ישראל נכשלים, עונה הגמרא, אבון, זנות, עריות, זה מיעוט שבעם ישראל נכשלים, ככה הגמרא אומרת שם. אומרת הגמרא ויש אבון שרוב עם ישראל נכשלים, מהו? אבון גזל, גנבות, אדם גונב, אדם לוקח. הייתי באיזה מקום, אז מישהו שואל אותי, מה, אתה עושה את כולנו אחרי שם כמו הישמעילים? רוב עם ישראל גונבים? אמרתי עוד תרם, גנבה זה לא דווקא כסף או ממון, או דברים אחרים. גניבה זה גם יש את המושג הזה גזל דעת. יש את המושג הזה גזל שינה. אדם בא, מגיע לרחוב ציבורי, צופר באמצע הלילה, בשעה 12-1 בלילה, צפרת, ירת איזה תינוק באחד הבתים, והוא מלא ומהר את האמא ואת האבא. הדבר הזה נקרא גזל שינה. או אדם עכשיו בא, עוקף את החבר שלו בנתיב בלי רשות, או אסור לו לעקוב, והוא עושה עקיפה על כל האנשים שמחכים בתור, זה נקרא גזל זמן. אז יש לנו את המושג הזה כמה וכמה סוגי גזלות. אז זה מה שהגמרא מתכוונת שרוב עם ישראל נכשלים בגזלות באיסור גזל. אומרת הגמרא, ויש דבר שכל ישראל נכשלים אחרי ואחרי, וזה בדיוק נוגע אלינו, אומרת הגמרא, עוון לשון הרע. שואלת הגמרא, וכי יעלה על הדעת שכל עם ישראל נכשלים בעוון לשון הרע? אומרת הגמרא, לא בלשון הרע, אלא באבק לשון הרע. אחרי ואחרי, אם אנחנו נשים לב מה שקורה עם הלשון הרע שלנו, כותב הגאון הגדול, רבי אליעזר פפו מחבר ספר פלא יועץ, כל האיברים שבגוף האדם יש בהם מחסום. ליד יש מחסום, לעיניים יש מחסום, לאוזניים יש מחסום. אבל לפה יש שני מחסומים, גם שיניים וגם שפתיים. ולמה? לומר לך, תדע לך, שכל חורבן בית המקדש קיים, שכל הפיגועים, שכל האסונות, שכל התאונות דרכים, כל המחלות, לפעמים אתה שומע צרות, שאדם כבר אומר, מה יהיה ריבונו של העולם? אתה יודע מה קורה? כל זה בזכות, בגלל הפה. שהפה הזה דיבר לשון הרע, בגלל שהפה הזה לא שומר על פיו ולשונו, ממילא שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. אבל כנגד יש עוד משפט שנאמר, חיים ומוות ביד הלשון. הנקודה שאנחנו צריכים לדעת ולהבין אותו, אומר רבי אליעזר פפו, שלמה הקדוש ברוך הוא עשה שני מחסומים לפה של האדם? למה הקדוש ברוך הוא עשה גם שיניים וגם שפתיים? לומר לך שנכון שהעיניים זה חשוב, והפה והידיים זה חשוב, וכל דבר באיבר שיש לאדם זה חשוב. אבל הפה זה האיבר הכי חשוב ביותר. שמה? שאם הפה האדם יכול להגיע לדרגות הכי חשובות, שאם הפה האדם יכול להגיע למעלות הכי גדולות, אבל גם כנגד אל הצד ההפוך, שאם הפה של האדם הוא יכול להגיע לתחתית שאול. וזה מה שקורה איתנו. אבון לשון הרע, כמה אבון הזה כואב, שאנשים אפילו יראי השם, אפילו שלומדים, אפילו אנשים שרוצים להיות יראי השם, אבל בצערנו הרב, אבון לשון הרע הוא רודף ומכה ומכה. אז מה אדם צריך לדעת לעשות? איך אדם צריך לדעת ולהתנהג? צריך לדעת ולהבין שעל ידי שאני, שעל ידי שאני אקבל על עצמי פעם אחת ביום לשמור על הפה, בא לי לספר לשון הרע, בא לי לשמוע לשון הרע, וכן הלאה, אני שומע על פי, אתה הבן אדם הגדול ביותר שאתה מקרב את הגאולה. אתה הבן אדם הגדול ביותר שקורא, שגורם שתשעה באב יהפך ליום טוב החי וריאי. וזהו הפירוש הראשון שהוא נוגע לכולנו שנקרא שנאת חינם. מה הפירוש שנאת חינם? פירוש הוא פשוט. שאני מדבר לשון הרע. שאתה או את, וזה לא משנה מי, מדברים לשון הרע. וגם יש את המושג הזה שנקרא לצורך. לא, אני מספר את זה לצורך. קודם כל, אדם בשביל לפסוק, אם הוא תחת לדבר לשון הרע, או אסוכה, אתה צריך ללמוד את כל הספר של החפץ חיים, ולפי הכללים שהחפץ חיים מנחה אותנו, ולפי הכללים שהספר המתוק הזה מנחה את כל יהודי ויהודי, לפי זה אתה יכול לפסוק. אם אתה לא למדת את כל הספר חפץ חיים, כמו שאתה לא יכול לפסוק, מה מותר, מה אסור, בהלכות הרב וכן הלאה. אתה גם ככה לא יכול לפסוק בהלכות לשון הרע מה מותר לך, מה אסור לך. אז הרבה אנשים הרבה פעמים לא, זה לצורך. זה תשובה של יצרה לפעמים בגל מותה. שהיצרה בא אומר לבן אדם, זה לצורך, תדבר, אין ברירה, אתה חייב להגיד את האמת וכן הלאה. אז לכן, זה הנקודה שכולנו צריכים לשים לב. שמה המסר שאני לוקח איתי לתשעה באב, מה המסר שאני לוצא איתי מתשעה באב, להימנע מדבר לשון הרע. שמה ששנוי עליך, אל תעשה לחבריך, אתם יודעים, מכירים כולנו. דבר הגמרא, במסרת שבת, דף למד ג', וכן הגמרא שמספרת לנו הרבה עקיבא, שהיה איזה אדם מסוים שהוא בא ואמר להם, אני רוצה לקיים את כל התורה כולה על רגל אחת. אמר לו הרבה עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. זאת אומרת שאם אתה רוצה לזכות למושג הזה שנקרא השתלטות, למושג הזה שנקרא יהדות, למושג הזה שנקרא להתעלות במעלות התורה והעירה, צריך לדעת שזה כל זה מסביב המושג שנקרא ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת שלא אם אתה קונה לך רכב אתה צריך גם לקנות לחבר שלך. לא הפירוש הזה, לא. לא אם אתה קונה לך בית עם משכנתה שאתה צריך גם לקנות לחבר שלך. הפירוש הוא למושג של ואהבת לרעך כמוך. מה הפירוש? שמה ששמים עליך אל תעשה לחבריך. זאת אומרת שמה שאתה לא אוהב שעשו לך, שמה שאתה לא אוהב שאחד לשם יגרמו לך צער, אל תעשה את זה לחבר שלך. אל תגרום את הצער הזה ואת האגון הזה לאותו איש. ועל ידי שאדם מנתב את כל חייו לפי המושג הזה שמה ששמים עליך לא תעשה לחבריך, זה הדרגה החשובה ביותר. עכשיו ראיתי עוד פירוש שהוא ממש גם נוגע אלינו למושג הזה שנקרא שנאת חינם. כדי להבין את הפירוש השני, נמשיך את זה על פי משל. שיש שני קבוצות. יש קבוצה אחת שקוראים לה קבוצה א', ויש קבוצה שנייה שנקראת קבוצה ב'. קבוצה א' מאוד מפחדת מקבוצה ב' שהיא תתעצם, שהיא תגדל, שיהיו כמוה וכן הלאה. מה היא עושה? כל הזמן קבוצה א' משדרת רוע ודברים לא טובים, ודברים דברים אולי גם שבכלל לא קשור לקבוצה ב' על אותה קבוצה. זאת אומרת, הם באים ראש הקבוצה וכל הזמן אומר לקבוצה שלו, אתם רואים מי זה קבוצה ב'? גנבים, רוצחים, אנשים מסוכנים, אנשים אלימים, אנשים שתופסים אותם על כל מיני פשעים וחטאים, וכל הזמן רק משדר הסתה פרועה נגד קבוצה ב'. וממילא, אותו יד קטן שנמצא בקבוצה א', אותו האיש שהוא לא מבין לא מימינו ולא משמאלו, יום אחד הוא רואה את אדם בקבוצה ב', רק הוא רואה אותו, הוא מסתכל עליו, אוי, זה אדם מסוכן. זה אדם שיכול להזיק לי, זה בן אדם שיכול לגנוב אותי, זה בן אדם שיכול להרוג אותי וכן הלאה. אבל ריבונו של עולם, קבוצה ב', הם אנשים יראי השם, הם אנשים מקסימים, הם אנשים שאוהבים לעזור, הם אנשים שכל מגמתם וכל השאיפה שלהם לעזור לעוד בן אדם, לעזור לעוד יהודי. למה אתה כך חושב עליי? תשובה היא לכך פשוטה וברורה. בגלל שאותו האיש מקבוצה א' שומע כל הזמן הסתה נגד קבוצה ב', הוא שומע כל הזמן דברים שהם נגד קבוצה ב', אז איך שהוא רואה אדם ולא משנה מי הוא, הוא שונא אותו, הוא מפחד ממנו, הוא מתרחק ממנו וכן הלאה. וזה בדיוק מה שקורה איתנו, החי וראי בדור שלנו. הרבה פעמים אנשים באים ושואלים איך יהיה שלום בינינו. הרי תראה כמה פילוגים היום יש בצענו הרב. יש את המושג הזה שנקרא דתי, חילוני, חרדי, שמאלני, ימיני וכן הלאה. תשמע, אם אתה תתחיל להסתכל על הפילוגים שקורה בעם ישראל, אתה תגיד אין סיכוי בעולם שיהיה את המושג הזה אהבת חינם. אתה תבוא ותגיד שאין סיכוי כזה בעולם. שיהיה בעם ישראל אחדות, וזו שאלה נכונה לכאורה. שרי איך, איזה אחדות אתה רוצה שיהיה? שכל אחד יש לו את הנתיב שלו, ואת ההסתות מכל כיוון שהוא מקבל נגד החבר שלו, ונגד המגזר שלו, וכן הלאה. אז רגע, אז איפה מתקבר המושג הזה אהבת חינם? השאלה הזאת, הרבה פעמים נפגשתי איתה עם אנשים ששאלו, אבל אני רוצה להגיד לכם, שאת השאלה הזאת כבר ראינו שכתבו אותה חכמים וזכרונם לברכה, לפני 250 שנה, שמעתי את זה בשם ארוחיים הקדוש, שתראו מה זה שאלה יפה ופשוטה וברורה. שואלים, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא, אם הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב שאנחנו מאוחדים, אם הקדוש ברוך הוא צועק את המשפט שנאמר, אין כוחנו אלא באחדותנו, שהוא אוהב את עם ישראל איש אחד בלב אחד. ריבונו של עולם, למה פילגת את עם ישראל? עם ישראל יוצא ממצרים, דבר ראשון שהקדוש ברוך הוא עושה, מחלק אותנו 12 שבטים, ראובן לבד, שמעון לבד, לוי לבד. למה הפילוג הזה? אתה רוצה שנהיה מאוחדים, נכון? בערך שעכשיו עשית שבטים, ולא רק שעשית שבטים ריבונו של עולם, גם כל אחד יש לו את הדגל שלו, וגם יש לכל אחד את הצבע של הדגל שלו, וכל אחד צריך להיות בחלקה שלו. למה הקדוש ברוך הוא עשה את הפילוגים האלה בינינו? הרי אין שום חשש ושום ספק שהדבר הזה לא יוסיף אהבה ואחווה, וגם יכול להיות חד ושלום שאין שום חשש ושום ספק שהדבר הזה יגרום פילוג, שהקדוש ברוך הוא פילג אותנו 12 שבטים. אז איך היא אהבת חינם? הרי כל אחד אוהב את השבט שלו בדווקא, אז יש לו ממילא דבר הפוך לשבט השני. זו השאלה שכולם שואלים על יציאת מצרים, שהקדוש ברוך הוא מוציא אותם ממיירת מצרים, למה הוא פילג אותנו 12 חלקים? כתוב בספרים הקדושים פירוש נפלא, שהקדוש ברוך הוא אומר ליהודי, אם אתה תאהב את החבר שלך בגלל שהוא כמוך, אם אתה אוהב אדם שהוא כמוך בדעות שלך, בהתנהגות שלך, במגזר שלך וכן הלאה, זה לא חוכמה לאהוב, זה לא נקרא אהבת חינם, זה לא נקרא דבר שתשמע אתה גדול. למה? בגלל שגם גוי שיש לו חבר שהוא כמו, וגם גוי שיש לו חבר בעבודה וכן הלאה, שהוא כמו, ממילא הוא אוהב אותו. למה? הקדוש ברוך הוא עשה טבע בעולם, שאדם שהוא כמוך, אתה צריך לאהוב אותו. זה השם עשה טבע בעולם. בא הקדוש ברוך הוא אומר לך, תשמע, המושג שאני קורא לאהבת חינם, המושג שאני קורא לאחדות, זה לא בגלל שהוא כמוך תאהב אותו, לא בגלל שהוא במגזר שלך תאהב אותו, אלא בגלל שהוא הפוך ממך, שהוא בכלל לא כמוך, הוא בכלל שבט אחר, אתה שבט ראובן והוא בכלל לא שבט בנימין. אני רוצה שיהיה ביניכם אהבה ואחווה. זה הניסיון שלכם, אחי וראי. לכן כתוב בספרים הקדושים, הקדוש ברוך הוא בא ומפלג את כל עם ישראל ל-12 חלקים. למה? כדי שאני מבקש מכם שתאהבו את אחד השני, ותכבדו את אחד השני, ותעריכו את אחד השני, לא בגלל שהוא אתה כמו, לא בגלל שהוא כמוך, אלא בגלל שיהודי. וזה בדיוק התשובה, מה שקורה איתנו. בצלנו הרב, המשל שהסברנו למושג הזה, קבוצה א' וקבוצה ב', זה פשוט. היום יש אנשים יראי השם, באמת אוהבים את הבריאות, מכבדים את הבריאות, כל מטרתם לעזור לעוד יהודי וכן הלאה. אבל בצלנו הרב, יש אנשים שכל מגמתם לפלג את עם ישראל. הסתה נגד היהדות, הסתה נגד אנשים מסוימים, והסתה מפה ועד הודעה חדשה. ואז אותו אדם, הוא מגיע לאיזה מקום ומסתכלים עליו כאילו איזה עוין, ואותו אדם מגיע למקום שמסתכלים עליו כאילו איזה אדם שהוא חדש שם בא לעשות דבר לא טוב. זה נקרא שנאת חינם. שאתה בא וחושד בי, או שאני בא וחושד בבן אדם, בלי לבדוק, רק בגלל ששמעתי את הדבר הזה, זה נקרא שנאת חינם. ותבדקו את זה, שאם אתה תשמע דברים מסוימים על חבר שלך, ואחר מכן תלך תבדוק את הדברים, אתה לא תאמין, בוא נא איך אם שימו כאלה עלילות שם על החבר שלי. הבן אדם הזה לא בעניין הזה. האדם הזה הוא לא בקטע הזה. למה ככה אמרו את זה? אם היית פחות חכם ולא היית בודק את הדבר הזה, באמת היית מאמין לכל מילה. וזה הדבר שנפגש איתנו מאזינים ומאזינות יקרים ביום יום. שאנחנו נפגשים למצבים שאני מודד בן אדם, שאני מעריך בן אדם, שאני מסתכל בן אדם לפי מה ששמעתי ממנו. זה לא נכון, סליחה, לפי מה ששמעתי עליו, וזה לא נכון, שהרבה פעמים בצלנו, מה זה הרבה פעמים, רוב הפעמים אפילו, אתה שומע דברים על בן אדם, אתה מוציא דברים מהקשרן, והדבר הזה הולך ומגיע למקומות לא טובים. לכן, אנחנו צריכים לדעת, שאתה צריך לאהוב כל יהודי, למה? לא בגלל שהוא כמוך, גם אדם שהוא הכי לא כמוך, אתה בכלל משוייך למגזר הזה, אתה בכלל משוייך לרב הזה, אתה משוייך לקבוצה הזאת וכן הלאה. אבל לאהוב כל יהודי אתה חייב, ולא בגלל שהוא כמוך, בגלל שהוא יהודי. והקדוש ברוך הוא, כמו שהוא ציווה אותי בכל יום להניח תפילין, כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה אותי בכל יום לבוא ולקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב, וממילא גם הוא ציווה אותי את המושג הזה של ואהבת לרעך כמוך, לאהוב כל יהודי, לכבד כל יהודי, ואפילו שהוא הכי הכי בקצה השני, ואפילו שיכול להיות גם הוא מסתכל עליך כאילו אתה תימוני, אבל זה לא קשור לכלום. זה מצווה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותי, זה מצווה שאני צריך לעשות והיא מוטלת עליי. על ידי שאדם מחדיר את זה חזק לתוך ליבו, ממנו הוא הגיע לדבר הגדול. וזה בדיוק מובן על פי דברי האורחיים הקדוש. למה הקדוש ברוך הוא פילג אותנו? כדי שנאהב את אחד השני, לא בגלל שאנחנו כמו כולם דומים, אלא בגלל שאנחנו יהודים. וממנו זה בדיוק התשובה לדור שלנו, שאתה שואל לפעמים, איך אני אוהב, הוא לא כמוני, תראה כמה פילוגים יש, כמה מסביב, איזה מצב הגענו כבר. זה לא קשור לאחד השני. אתה לא צריך להתנהג כמו, אתה לא צריך להסכים עם הדעות שלו, אתה לא צריך להסכים עם ההתנהגות שלו. אבל עד לבוא ואחד ראשון להגיע למצב של שנאת חינם, של חוסר אהבה לאחד השני, זה הדבר הגרוע ביותר. זה הדבר שהקדוש ברוך הוא אומר, לא, בגלל זה אין לנו את בית המקדש. שכולנו יודעים, את דברי הגמרא במסכת סנהדרין נפקוף ב', שכל דבר ודבר שקורה בעולם, כל צרה לא עלינו שלא תבוא, שקורה בעולם, תאונות דרכים, מחלות, אסונות וכן הלאה, כל זה מסביב המושג שנקרא, אין לנו את בית המקדש. זהו, צריך לדעת את זה. פה זה מתחיל ופה זה מסתיים. מה יהיה, איך יהיה, אין לנו את בית המקדש. ולמה אין לנו את בית המקדש? הגמרא לא עומד בגלל אבון חילול שבת, הגמרא לא עומד בגלל אבון של אכילת חזיר, הגמרא עומד בגלל אבון שנאת חינם, לשון הרע, אחי ורעי. ואדם שהוא לא כל כך מאמין בדבר הזה, זה אוי ואבוי, זה חוסר אמונה ביטחון בהשם יתברך. אנחנו צריכים לדעת ולהבין שעל ידי שאני או את או מי שזה יקבל עצמו לבוא ולצאת עם תשעה באב עם דבר מסוים. אתה האדם הגדול ביותר, אתה האדם החשוב ביותר. ומה? צריך לזכור את דברי הגמרא במסכת יומא דף כ"ג, שהגמרא שם אומרת בזה הלשון, נושא עוון ועובר על פשע. למי הקדוש ברוך הוא נושא את האבון שלו? למי הקדוש ברוך הוא מוכל? הרי כל אדם ואדם באשר הוא, יש לו את המעידות שלו בעבודת השם, במיוחד בדור שלנו, שבצערנו הרב יש לנו הרבה ניסיונות, שבצערנו הרב אנחנו נפגשים עם ניסיונות שאף פעם לא היו. זה ניסיונות קשים, אז ממילא גם יש נפוץ המושג הזה שנקרא מעידה בעבודת השם. אז הקדוש ברוך הוא אומר לך, אתה יודע למי אני מוכל? אתה יודע למי אני סולח? למי שמוכל וסולח. זאת אומרת, נושא אבון ועובר על פשע, למי הקדוש ברוך הוא נושא את האבונות שלו? הגמרא שמה ביומא דף כ"ג אומרת, את מי, איזה אבונות הקדוש ברוך הוא נושא, על איזה אבונות הקדוש ברוך הוא מוכל? למי שמעביר על פשע, למי שמוכל, למי שסולח. מה שאתה מוכל, מה שאתה סולח, מה שאתה מוותר, ממילא גם הקדוש ברוך הוא ימחה לך, גם הקדוש ברוך הוא לך יסלח. אל תחשוב לרגע שאני מחלתי וסלחתי כמו כל הפריירים חס ושלום. לא. אתה צריך לדעת ולהבין. על ידי שאתה מוכל, אדם בא, הלך, גידף אותך, בייש אותך, הרביזה אותך ברבים, או אפילו בוא נגיד, מורה ורבותה יותר מזה, הילרים עליך ידיים, מול אנשים. כזה בן אדם, והלא על הבל בקפך, הוא כל כולו קנאה. כל כולו שנאה ותחרות. הרי שימו לב, אנשי ציבור, למה לא אוהבים אותם? אנשים מקנאים בהם. כמה שאדם יותר גדול, ממילא יש לו, לצערנו הרב, שונאים יותר גדולים. למה? בגלל שיש בו הרבה יותר קנאים. ממילא יש בו אנשים שיותר מקנאים בו, ורוצפים אותו, ורוצים להיות כמו, ולא הולך להם, אז הם מתחילים למצוא את הדברים השליליים באותו אדם. הקדוש ברוך הוא אומר לך, יהודי, יקר, תזכור את הכלל. גם לך יש את המעידות שלך. גם לך יש את הנפילות שלך בעבודת השם, אבל תזכור את זה. שאתה מוכל, שאתה סולח, שאתה מוותר, אני גם ככה בדיוק אליך, מוכל וסולח לך. למה? נושא אבון למי? שמעביר על פשע. מחלת? ויתרת? אתה לא מקפיד? אתה מבאר את אותו אדם? ממילא תדע לך, אתה בן אדם החשוב ביותר בעיני השם. ממילא אתה בן אדם שהקדוש ברוך הוא אומר לך, שגם אם חס ושלום שלא יבוא יומרה, שיגזר לך כל מיני גזרות לא טובות, שיגזר לך דברים לא טובים, אני גם אוכל לך. גם אני אבטל מעליך את הגזרה הזאת, לא בגלל שמגיע לך, אלא בגלל שאתה גם ככה מתנהג עם בריאותיי. בגלל שגם אתה מתנהג ככה עם בן אדם לאדם. לכן החי וראי קרים, כמה אנחנו צריכים לדעת ולהבין את המושג של ותרנות. שברגע שאני מוכר, שברגע שאני סולח, שברגע שאני מוותר, אני האיש הגדול ביותר שמרוויח. אני האיש הגדול ביותר שנקרא הצלחתי בחיים. וכולנו יודעים את המושג הזה. דרך ארוכה שהיא קצרה, ויש דרך שהיא קצרה אבל היא ארוכה. מה הפירוש? זאת אומרת שאדם רוצה להגיע לאיזה יעד מסוים. אדם רוצה להגיע לאיזה מקום מסוים. אני יכול להגיד לך שכדי להגיע לשם, יש שם נסיעה של שעה שלמה אתה צריך לנסוע. אבל יש לי דרך קיצור שתוך 10 דקות אתה עושה את כל השעה השלמה. שזה דבר הכי טוב, דרך ארוכה, אבל אני עושה אותה שהיא קצרה מאוד. אבל יש לצד הפוך, דרך קצרה שהיא ארוכה, שאני אומר לך, כדי להגיע לאיזה מקום זה ממש, זה מתחת לידיך, אבל בתכלס, כדי להגיע לשם, צריך לנסוע שעה או שעתיים וכן הלאה. כל אדם ואדם שרוצה להגיע לאיזה דרגה מסוימת, יש לו דרך ארוכה לפניו. הקדוש ברוך הוא אבל עושה דבר מסוים, שהוא הנקרא. שאתה צריך לנסוע הרבה זמן, ואתה צריך לעבור עליך ימים ואפילו חודשים כדי להגיע למה שאתה רוצה. אבל יכול להיות שאתה תעשה דבר מסוים, שזה עניין של 10 דקות או דרך קצרה מאוד מאוד מאוד, ואתה תדלג על כל הדרך הזו. ומהו הדבר? בושה, מכילה, סליחה וכפרה. זאת אומרת, שעכשיו אתה רוצה להגיע לדבר מסוים, לדרגה מסוימת, בא בן אדם, פגע בך, ביש אותך, אתה יכול לענות לו. ומגיע לו שאתה תענה לו ותחזיר לו ואתה הכל, ואתה בא אומר להשם בבונו של העולם, אני מוכל, אני סולח, לא עונה לו בכלל, אני בולם את פי בשיית מריבה, כמו שעוד מה נסביר מה החשיבות של הדבר הזה. בא הקדוש ברוך הוא אומר לך, מה? סתמת את פיך בשיית מריבה? בלמת את פיך? אז דרך שהיא ארוכה מאוד מאוד, עשית אותה קצרה מאוד מאוד. דרך ארוכה, אבל שהיא קצרה מאוד. דרך קצרה שהיא ארוכה מאוד. שאתה עכשיו באת, ובישו אותך על זה דרך קצרה, אבל תדע לך, היא דרך ארוכה. שעכשיו הרווחת את הדבר, שמה שהיית צריך שעבור עליך חודשים, ואולי רק היית זוכה בדבר הזה, זכית כבר בדבר הזה. למה? סתמת את פיך בשעת מרבה. מה עומד במסעת שבת? מדף פייק חיית עמוד א', תולה ארץ על בלימה, אל תקרי על בלימה, אלא על בולם את פי בשעת מריבה. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, אתה יודע בזכות מי העולם עומד? בזכות הצבא? בזכות הכסף? בזכות החוכמה? תולה ארץ, כל העולם עומד, בזכות על בלימה. דרשו חזל, אל תקרי על בלימה, אלא על בולם את פי בשעת מריבה. זאת אומרת, שכל העולם קיים בזכות אדם שהוא בולם את פי בשעת מריבה. חי וריאי, כמה אדם צריך לדעת שבאמת שאתה פולם את פירה בשעת מריבה, באותו רגע תבקש מהשם בקשה, באותו רגע תבוא תגיד להשם, בזכות זה יהיה לי נחת מהילדים, בזכות זה תרפא את הילדה, בזכות זה תרפא את האחיינית שלי, בזכות זה תן לי את מה שאני צריך. לא יעבור ימים ספורים, אתה תראה שהשם ייתן לך את מה שאתה רוצה. למה? הקדוש ברוך הוא אומר, אתה עשית דבר הפוך מהטבע. הרי הטבע של האדם לבוא, ובגלל שבישו אותו לענות ולא למחול ולא לסלוח, ובוא נגיד כזה משפט שנאמר, לנקום עד הסוף. הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, תראה, הוא עושה דבר הפוך מהטבע, הוא מוכל, הוא סולח, הוא לא עונה, הוא כלום. גם אני עשית ניסים הפוך מהטבע. אותו ילדה אין סיכוי שתתרפא. היא נולדה עם מום. אותו האיש נולד עם מזל שחור, פרנסה על הפנים, מי אז הוא נולד עד היום הזה? נגזר עליו, מזל ביש. הקדוש ברוך הוא אומר, בלמת את פיך בשעת מריבה, בלם את פיך בשעת מריבה, אני הולך לעשות איתך או איתך ניסים שאף פעם לא עשיתי, אני הולך לעשות איתכם דברים הפוכים מהטבע. למה? שהקדוש ברוך הוא הגמרא אומרת, במסרת עבודה זרה דף יון, מידה כנגד מידה לא בתה. זאת אומרת שכל העולם מתנהל לפי מידה כנגד מידה. ואחד הדברים זה בדיוק בבין אדם לחברו, שהקדוש ברוך הוא אומר, אתה עשית דבר הפוך מהטבע, שבאת והוא בייש אותך והוא פגע בך, ובואו נגיד אפילו קלה בחמותה. הרבה פעמים אני שומע מריבות שיש בין הקלה לבין החמה, או בין החמה לבין הקלה, או במשפחה וכן הלאה. לפי הצדק, החמה צודקת. מה, ככה קלה מתנהגת על חמותה? ככה הבת מתנהגת אל אמא שלה, שמי הצדוקת בכל מילה, אז אני צריך לעשות מזה מריבה, ואת אמא, ואת אישה, ואתה בן של מלך, בא אומר, אבל הקדוש ברוך הוא לא אוהב את השנאה הזאת, אני מוכל על כבודי, אני סולח, הכל בסדר, לא קרה כלום, תדע לך באותו הרגע, קנית את הכרטיס, טיסה, קנית את הכרטיס, שאתה רק עולה ועולה במעות התורה והעירה, ומה שאתה צריך מהשם, תבקש שהשם ייתן לך את זה, ולמה? עשית הפוך, דבר הפוך מהטבע, תצפה שהשם יעשה לך דבר הפוך מהטבע, ניסי ניסים. והדברים האלה בדוקים, כמו שהגמרא עומד שם במסעת שבת, כמו שהזכרנו דף פחת, כתוב, הנעלבים ואינם עולבים, השומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים באהבה ושמחים בייסורים, עליהם הכתוב אומר, אוהביו כצאת השמש בגבורתו. תראו, שהשמש יוצאת, איך זה, מה יהיה לכולנו? על הבוקר, מלפני שנהיה הבוקר, מלפני שמאיר היום, כל חושך, פחד ללכת, כל חושך צריך להדיק את האור ברכב, שאין פנסים, שאני לא אתקע באנשים, שאני אראה איפה אני הולך בכלל. רק מתחיל הבוקר, השמש זורחת, וכל העולם כולו, איזה אור, איזה יופי. הקדוש ברוך הוא אומר לך, איך השמש הזאת זורחת? איך השמש הולכת ומקרינה לכולם? אני בדיוק ככה אוהב בן אדם שהוא פולם את פי משעת מריבה. אני בדיוק ככה אוהב בן אדם שהוא בא וסותם את פי ולא עושה מחלוקת ומונע מחלוקת. הנעלבים ואינם עולבים, השומעים חרפתם ואינם נשיבים, עושים באהבה ושמחים בייסורים אוהביו כצאת השמש, עליהם הכתוב אומר, אוהביו כצאת השמש בגבורתו. הקדוש ברוך הוא בחר בך, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. וסתם שתדע לך את זה, לפעמים נגזר על האדם שישפץ לו אדם. נגזר על הבן אדם, לא עלינו רק על שונאי ישראל, שיהיה לו אסון שהאדם שלו ישפץ כמו מים. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא שאוהב אותו? שולח איזה מישהו שיבייש אותו, ואז ממילא, כל המלבים פני חברו ברבים כאילו שופך דמים, שאותו אדם מסמיק, מתבייש, וואי, איזה פדיח אותו עשה לי. איזה בושה וחרפה. ואתה שותק, התבטל מעליך הגזרה שהיה צריך לשפר דמך בכביש, באיזה תאומי ברכים, באיזה אסון. למה? כדי ברוך הוא ריחם עליך, כדי ברוך הוא אוהב אותך. אם אדם יחי ככה באמונה, אז ממילא הוא יחפש, יבשו אותו. אתם יודעים, מספרים על התלמידים של רבי ישראל מסלן, שאמר להם רבי ישראל, שתדעו לכם, אדם שמבשים אותו, אדם שפוגעים בו, זה המעלה הכי גדולה ביותר, זה האדם החשוב ביותר. אז אתם יודעים מה הם היו עושים? הם היו הולכים, לא אמרתי שכולם נעשה את הדבר הזה, אבל סתם כדי שיסביר לנו הדבר הזה כמה חשוב הביזנות. מה הם היו עושים? הולכים לוקחים כסף, מגיעים לבית מרקחת, ושואלים את המוכר או את המוכרת, סליחה, כמה עולה כאילו עגבניות? המוכר מסכן, תגיד, אתה נורמלי? מה קורה איתך? פה מוכרים עגבניות, פה מוכרים אקמול, כדורים, תרופות למיניהם, אתה בא אליי ככה? ואז אם אין לכל האנשים מסביב צוחקים, תראה את הבן אדם הזה, בא מבקש עגבניות בבית תוך בית מרקחת, יום, הם הולכים לטמבו, שלום, שם בוקר טוב, כמה עולה זוג תפילין? מה קורה איתך? אז אם עוד פעם מביישים אותו, למה הם היו עושים את זה? בגלל שהם היו מבינים את החשיבות של הביזיון. אני קודם כל אומר את זה לי, שאני קודם כל אתחזק, כן? אבל הנקודה שאנחנו צריכים ללמוד מזה אחרי וראי, שאדם צריך לדעת דבר, שברגע שאתה, ברגע שאת מוכלים ומבטרים ולא עונים על כל מראה שלא תהיה, זה האדם החשוב ביותר, זה האדם שהקדוש ברוך הוא בחר בו, וזה הדבר שהכי הכי, אבל הכי מקרב לנו את הגאולה. מוצאים בשנות כמעט 2000 שנה בגלות, גלות קשה ומרה. דברים איומים המשרד עוברים, דברים מזעזעים. על ידי שאנחנו נבוא ונמחה לאחד השני, על ידי שאנחנו נבוא ונוותר לאחד השני, זה הדבר הגדול ביותר שיזכה אותנו, שהתשעה באב הקדוש ברוך הוא יעפור אותו לששון ולשמחה, שהתשעה באב הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו אחי ורעי. והדברים האלה חייבים אבל להחדיר לתוך ליבנו, להחדיר לתוך מוחנו. ואתם יודעים, יש שני דברים שגורמים אחדות בעם ישראל. שני דברים. הדבר הראשון מהו? זהו הדבר שנקרא נתינת צדקה. על ידי שאני נותן צדקה, על ידי שאני עוזר לחבר, על ידי שאני מושיט יד את החבר שצריך עזרה, הדבר הזה גורם אהבת חינם. הדבר הזה גורם למושג שנקרא אחדות בעם ישראל. אבל יש עוד דבר שהוא גורם אחדות. לא עלינו, מהו? שעת צרה. שקורה איזה אסון או איזה שעת צרה, אתה רואה אנשים מאוחדים, אנשים אוכלים, אנשים מבטרים, והכל בסדר. הקדוש ברוך הוא בא ואומר לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא בא ואומר לאומה היהודית, תעשו את הדבר הראשון, ולא תצטרכו להגיע לדבר השני. מהו הדבר הראשון שעושה אחדות בעם ישראל? מהו הדבר שגורם אחדות בעם ישראל? הדבר הוא הנקרא נתינת צדקה, נתינה לאחד השני. לא בגלל שאתה חייב לתן צדקה, לעזור לאחד השני. לא בגלל שאתה חייב לעזור, לעזור בגלל שאני ציוויתי אותך. על מי לאחדות? שעל ידי שאתה עושה את הדבר הראשון, ממילא לא תצטרך להגיע לדבר השני. שלשעה צרה יש איזה יהודי אחד מחולון. בא וסיפר לי ש17 שנה הוא לא דיבר עם אח שלו. אבל ברוך השם עכשיו הם מדברים. מה קרה? האמא שם חלתה במחלה מאוד קשה, במחלה הקשה והאיומה הזו. ומי לכל האחים נהיו התקבצו ועשו אחדות ועשו סולחה וכן הלאה. אבל חבל מאוד שהם הזכרו שאחרי שמגיע האסון אז יתחזק. הקדוש ברוך הוא אומר, תעשה את הדבר הראשון. שזה המושג הזה שנקרא צדקה, נתינה לאחד השני. ומי לא צריך להגיע לדבר השני של הצרה. כמה אנחנו צריכים להרדיע את זה לתוך ליבנו? כמה אנחנו צריכים לדעת שאני אבטר, שאני אמחה, שאני אמחה לכל יהודי ויהודי, מלא הקדוש ברוך הוא בזכות זה ייתן לנו עוד ברכה. ממילא ייתן לנו עוד ישועה. שאנחנו חייבים לחיות באמונה, אם אדם לא חי באמונה, לאן הוא יגיע, לאיזה מקום הוא חושב לעצמו להגיע. ואני רוצה לספר לכם מעשה, שמובא במדרש, שהמעשה הזה ילמד אותנו. אדם מוותר, אדם אוכל, אדם סולח, זה האדם הגדול ביותר. זה האדם שהוא רק לעצמו מתאים. זה האדם שהוא רק לעצמו עוזר. הגמרא אומרת במסכת שבת, דף קנ"ו, צדקה תציל ממוות. כולנו מכירים את המעשה שהגמרא מספרת על ביתו של רבי עקיבא, שנגזר עליה שצריכה למות ביום החופה שלה, בליל החופה. ובסוף השם הציל אותה מאותו נחש שבא להקיש אותה. שאל אותה רבי עקיבא, מה עשית ביתי? אז היא סיפרה לו שבא איזה עני אחד, ושלא היה לו מה לאכול. והיא לא חשבה פעמיים, לקחה את המנה שלה, את כל האוכל, את הבשר, את הכל, והעבירה לאותו עני. באותו רגע יצא רבי עקיבא ודרש צדקה תציל ממוות. הגמרא שם מביאה מעשה על ותרנות, שזה גם מה שנקרא כאין צדקה, ואומרת הגמרא, מפה האדם ילמד, שעל ידי שהאדם נותן לחברו, על ידי שהאדם מוכר לחברו, ממה זה האדם שצריך לדעת הכי הכי, אבל הכי הכי, שהישועה קרובה אליך. גמרא מספרת על שמואל, שלשמואל היה איש גוי, שכן גוי, שהוא היה חוזה בכוכבים, שהיה יודע דברים נסתרות, שהיה מסתכל בכוכבים, ויודע עתידות, מה הולך להיות לאום, מי יחיה, מי ימות וכן הלאה. גמרא אומרת, חוכמה בגויים תאמין. כמה שגוי זה גוי, אבל הגמרא אומרת לעדן החוכמה בגויים תאמין. ואותו שמואל, היה לו שכן גוי, שהשכן הזה בא אליו ואומר לו לשמואל, שמואל, יש לך תלמיד בשם וכך וכך? אומר לו כן. אומר לו, תראה, צריך לבשר לך את זה, אבל תדע לך, מחר, בשעות הבוקר נגזר עליו גזר דין מוות, ומחר הוא ימות מן העולם במיטה משונה. שואל אותו שמואל, מה? זה גזרה שאי אפשר לבטלה? אומר לו, ככה אני רואה שמחר אותו התלמיד שלך, אותו האיש, ימות מן העולם. אבל באיזה מיטה? מיטה משונה. שמע את זה שמואל, הגמרא מספרת שעוד שמואל על הבוקר הולך ועוקב אחרי אותו התלמיד לראות מה יעלה בגורלו של אותו היום, האם הוא יישאר בחיים או שהוא ייפטר חד ושמה מן העולם. והנה, פעם, כולנו יודעים, היה דבר מאוד 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 נצרך, דבר מאוד מבוקש. זה נקרא עצים, שהרי פעם לחמם את הבית צריך עצים, לבשל זה עם עצים, לאפות זה עם עצים, כל דבר עצים, עצים, עצים. אותו תלמידו של שמואל היה התפקיד שלו לחטוב עצים, ומוכר את אותם עצים לכל מיני תנורים. לכל האנשים שיש להם תנורים בבתים, הולך, מוכר להם 2 גזעים ליום, 3 גזעים, כל אחד לפי מה שהוא צריך, וזה היה הרווח שלו, זה היה הפרנסה שלו. והיה תנורים גדולים ותנורים קטנים, זאת אומרת, בית גדול, אז מה הוא צריך? תנור גדול, בגלל שהצריכה שיש בית, שיש לתנור יותר גדולה. ובית שהוא קטן, יש תנור קטן, וכמה שהתנור יותר גדול, צריך עצים יותר גדולים. אותו תלמידו של שמואל היה מוכר גזעים של עצים גדולים, בתנורים גדולים, לאנשים שיש להם תנורים גדולים. והנה, אותו היום, יום אחד, שמואל, שזה אותו יום שנגזר לגזר דין מוות על אותו התלמיד, הוא רואה את התלמיד שלו עם חטיבה של עצים, והוא רואה בין העצים נחש חתוך לשניים. ישר שמואל צועק לאותו תלמיד, בנית חביבי, תשליך את העצים מהכתפיך, תשליך אותם במיידית. ישר אותו התלמיד משליך אותם, ואומר לו שמואל, תסתכל למה שיש בתוך העצים. הוא מסתכל, הוא רואה שם נחש חתוך לשניים. אותו התלמיד צועק, ניסה ניסים השם עשה באותו הרגע. שואל אותו שמואל, מה קרה? אומר, תראה, מורי ורבי, אני מימי מאז התחלתי לעבוד בעבודה של העצים, תמיד אני מוכר עצים גדולים, לתנורים גדולים. אני אף פעם לא תראה אותי מוכר עצים קטנים, רק עצים גדולים. ולא יודע משום מה השין מתני היום בלב, לקחת את כל הגזעים הארוכים שאני הולך למכור אותם לתנורים גדולים, לחתוך אותם לשניים, ועל ידי כך אני למכור אותם גם לאנשים שצריכים לתנורים קטנים. באותו רגע שאני חתכתי, בכלל לא ידעתי שיש שם נחש, חתכתי אותו לשניים, וממילא שמתי את כל העצים האלה על כתפי. אמר לו שמואל, אמור לי את האמת, איזה מצווה עשית, שהקדוש ברוך הוא הציל אותך ממוות. אמר לו, תדע לך שהיום הזה נגזר שתמות במיטה משינה, במיטה משונה, ומהי המיטה המשונה? זה נחש שבא להקיש אותך בעורף, אמור לי את האמת, איזה מצווה עשית. ענה לו תלמידו של שמואל, מצוות הוותרנות. אמרו, מה הוותרנות? אז הוא סיפר לו שהם 10 פועלים שעובדים באותם עצים. 10 פועלים שעובדים באותם חטיבת עצים. בכל יום, איך הם אוכלים ארוחת צהריים, ארוחת ערב? כל יום, אחד דואג לכולם. זאת אומרת, ביום הראשון פלוני דואג לכולם. לעשרה אנשים, ביום השני, השני דואג לעשרה אנשים, ביום השלישי ככה, וכן הלאה, עד שיוצא שכולם מתחלקים בשווה. שכל יום אחד דואג לכולם לארוחת צהריים. והנה אותו יום, הגיע התור של החבר שלו להביא ארוחת צהריים לכולם. כולם חוזרים מהעבודה, רעבים, שעה 4 בצהריים, רוצים רק לאכול. והנה הוא פונה לחבר שלו, תגיד לי, יש ארוחת צהריים? אתה יודע, עוד פחות משעתיים. כל העובדים באים מתקבצים על האוכל שצריך להביא, הגיע התור שלך. אומר לו אותו האיש, תסלח לי, אין לי מילים בפי, אין לו כסף. וממילא אין לו איך להביא גם ארוחת צהריים. אנה ממך תעזור לי. אותו התלמיד ששמואל לא חשב פעמיים, אמר מה? יגיע הזמן שעכשיו יבואו אנשים, וכולם יצעקו עליך ויבזו אותך, למה לא הבאת עם ארוחת צהריים? לכן אני מרחם עליך. קח כסף ותלך ואתה תקנה את כל ארוחת צהריים, כדי שלא יהיה לך עוגמת נפש. ואני מבטח על אותו הכסף, ונותן לנתו נתינת צדקה נטו. ובאמת כך היה. עומד הגמרא יצא שמואל ואמר צדקת הצדיקים מוות. אחי ורעי, אנחנו צריכים לדעת ולהבין שבאותו רגע שאני או את או כל יהודי באשר הוא עושה צדקה, זה הדבר שעושה אחדות בעם ישראל. זה הדבר שגורם לאהבה ואחווה, שלום ורעות. וממילא חוץ ממה שהצדקה תציל מוות, גם זה הדבר הזה מבטל כל מיני דברים לא טובים. לפעמים אדם קם בבוקר, יש לו חששות, הוא לא יודע מה קורה איתו, יהיה לו יום טוב או יום רע וכן הלאה. קח כמה שפעותות, קח כמה שקלים, שים בצדקה, ותגיד, צדקה זה עצמי מוות, בזכות זה יהיה לי יום טוב. אדם חייב לחיות באמונה. אדם חייב לדעת, אם אני לא אחיה באמונה, איפה אני אגיע? וכל זה בסביב מה? הוותרנות של האדם. אדם מגיע לתשעה באב, אחי ורעי. אם אתה חושב לעצמך, צמתי את הצום, הנה, אני צמת הצום. לא נעלה אור. רחיצה, סליחה וכן הלאה. אני לא עושה הכל כמו שכתוב במען שולחן ארוך. אבל אתה לא בא ויוצא עם תשעה באב עם קבלה אחת של אהבת חינם. אתה יודע שכן שפגע בך, ואתה מקפיד עליו, ממי אתה מדבר איתו, ואתה גם מתכונן להעביר את תשעה באב ולצאת עם תשעה באב באותה רמה. אז מה זה שווה כל התשעה באב הזה? שערי הצום והנעליים וכן הלאה, כל זה אמצעי. מה העיקר? שאדם יבוא ויצא עם דבר מסוים בידו. העיקר הוא שאדם יבוא ויצא עם איזה מסר מסוים. וזה הדבר שאדם החי וראי צריך לדעת. תשעה באב, למה הוא ניתן לנו? אסור לעשות בו מלאכה, תראו מנהג ישראל לא לעשות מלאכה בתשעה באב. אפילו אדם רוצה להרים תינוק, לצחוק עם התינוק. מה שולחן ערוך כתב בהלכות אבלות, שלאבל אסור להרים תינוק כדי לשחק עמו, בגלל שמסיח דעתו מהאבלות, וכתב מורן ורבנו עטרת ראשון ומרן רבנו עובדיה, הוא הדין לתשעה באב, שאסור להרים תינוק כדי לצחוק איתו. אם הוא בוכה, או צריך עזרה, בוודאי שמותר להרים אותו, אבל סתם, אמא או אבא רוצים להרים את התינוק, לצחוק איתו וכן הלאה, אסור להם לעשות את הדבר הזה בתשעה באב. למה? כדי שלא נסיח את דעתנו מהאבלות. אז כל זה אבלות אבלות. ואז מה? מה המסר? המסר שהקדוש ברוך הוא מבקש ממך, אל תעבוד בתשעה באב, אל תאכל, אל תשתה, אל תתרחץ, כלום! תחשוב, תעשה חשבון נפש. אין לי את בית המקדש, אין לי איפה להיות, השכינה מתגוררת באפר, למה? בגלל שאתה שונא את השכן שלך. בצדק, שמע, אתה צודק, הוא עשה לך עוול, הוא בייש אותך, הוא פגע בך. אתה איש צדיק ירא שמיים, לא עשית לו שום דבר. אבל הקדוש ברוך הוא עדיין מחכה שאתה הוא האדם שתלך ותיזום את האהבה ביניכם. אתה הוא האדם שתלך ותמחל ותסלח. על ידי שאתה עושה את הדבר הזה, על ידי שאתה גורם לדבר הזה, תדע לך, אתה האדם ביותר שמקרב את הגאולה לעם ישראל. הרבה פעמים אתה מגיע לצומת שאתה רואה אנשים רבים, לא מדברים שנים, שכנים וכן הלאה. אתה בא לעשות ביניהם שלום, אתה בא לעשות ביניהם אהבה ואחווה. אתה ניגש לבן אדם, אתה שואל אותו, נו, מה? אומר, מה אתה רוצה ממני? הוא זה שגר מתקוע מחלוקת. הוא זה שהלך ודיבר עליי לא טוב, הוא זה שהציע לשם רע, הוא זה שהוא לא מתנהג יפה. השכן הזה, ההתנהגות שלו מתחת הכל ביקורת, ותשאל את מי שאתה רוצה, אז פשוט אני מתרחק ממנו. למה שאתה רוצה שאני אעשה איתו שם? שהוא יבוא ובקש ממני סליחה. שהוא יבוא ויתנצל, ואז ממני אני אעשה שם בנו. כזה יברחו ממך, לא. לא על כל מצווה או מצווה נאמר עליה, אוהב שם ורודף שלום. לא נאמר על כל מצווה, תניח תפילין ותרדוף אחר תפילין, תשמור שבת, תרדוף אחר השבת. אבל על מצוות השלום נאמר, אוהב שלום, פלוס רודף שלום. למה צריך שיהיה כתוב גם רודף שלום? שהקדוש ברוך הוא בא אומר לך, שגם הרבה פעמים אתה אדם מושלם ביותר, ובאמת אתה מושלם. ואתה לא יודע שגם אתה מחלוקת, אתה בכלל לא אשם במחלוקת, אבל כמה שיש לך צד במחלוקת, אני מבקש ממך שתלך תעשה שלום. אני מבקש ממך שתלך ותהיה רודף שלום. לכן הקדוש ברוך הוא אומר לך, אוהב שלום ורודף שלום. שגם אם אתה לא אשם, שגם אם אתה אדם מושלם ביותר, תרדוף אחרי השלום. תקראו את המילה מחלוקת. מם, חת, למת, קופתף. מחלוקת. המילה הזאת כל כך מסוכנת. המילה הזאת כל כך הזויה, שאם אדם ידע מה זה מחלוקת, הוא כל היום מבורך כמתחווה קשת מהמחלוקת. האות הראשונה שיש לנו במושג הזה מחלוקת זה אות מם. האות האחרונה אות תף. האותיות האמצעיות חת למתקוף. מה זה יוצא? חלק, אמצעיות האמצעיות חלק, מם תף מת. שממחלוקת אף פעם לא יוצא דבר טוב. יוצא רק דברים רעים. גם תדעו לכם, גם שקוראים מחלוקת, סתם בכל עניין זה לא יקדם. גם שניצר במחלוקת הוא לא יתקדם, אולי לא חזר אחורה. במקרה הטוב, אבל להתקדם הוא לא יתקדם, בגלל שמחלוקת השם עשה חוק ולא עבור, אתה לא יתקדם לשום מקום, אתה יכול להיות סיכויים גדולים שתחזור אחורה, שתרד ותרד ותרד, אבל להתקדם אין סיכוי בעולם. מחלוקת יוצא חלק, ממתף, ממתף, מת. שמחלוקת אף פעם לא יוצא דבר טוב, לכן הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אוהב שלום, ולא רק שאתה אוהב שלום, מתיר עודף שלום, על ידי שאתה תהיה אוהב שלום, פלוס עודף שלום, ממנה אתה תזכה לדבר הגדול ביותר שנקרא ברכת השם. תראו, ברכת המזון זה הברכה הכי חשובה בתורה. זה, ואכלת וסבעת וברכת. יותר חשוב מעין שלוש, משהכל, מהכל הכל. איך אתה מסיים את ברכת המזון? עושה שלום במומיו, ורחמיו ועושה שלום עלינו על כל עמו ישראל ומואמן. זה אחד. תפילת העמידה, 19 ברכות. 19 ברכות. איך אתה מסיים את העמידה? עושה שלום במומיו. ורחמה ועושה שם עלינו על כל עמו ישראל ומואמן. תיקח את התפילה הכי חשובה בעולם, של פעם בשנה. איזה תפילה? נעילה. איך אתה מסיים את תפילת נעילה? עושה שלום במומיו. ורחמה ועושה שם עלינו על כל עמו ישראל ומואמן. למה כל דבר אתה חותם בשלום, בשלום, בשלום? הקדוש ברוך הוא אומר, תראי, התפללת אליי, 18 תפילות, תפילת נעילה, ברכת המזון. אתה רוצה שיתקיים כל מה שהתפללת? אתה רוצה שיתקיים מה שאתה רוצה? צריך לדעת, זה תלוי בשלום. לכן אתה מסיים את העמידה, לכן אתה מסיים את ברכת המזון בשלום. וברכה אחת הקדוש ברוך הוא בארץ עם ישראל, שהיא ברכת השלום שנאמר, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. למה דווקא בשלום? אולי גם ברפואה שלמה, אולי גם בבריאות, אולי גם בפרנסה, לא מחל. שכל עיקר העיקרים של האדם בעולם הזה, שכל עיקר העיקרים הגדולה של האדם בעולם הזה, זה בשלום. לכן הקדוש ברוך הוא בירך אותנו דווקא בשלום. לכן הנה, אנחנו נקרא ציום התוכנית. אנחנו צריכים לדעת שאם חייב שיעבור על המוצ'ה באב, אבל מה אם שאני בא מקבל עצמי קבלה אחת של אהבת חינם. ללכת לעשום שלום ביני לבין השכן, או בינך לבין השכנה, או בינך לבין החברה שלך לשעבר, או בינך לבין מי שזה. שלהראות להשם שלא העיקר שצמנו, לא העיקר שהעיקר עשינו מה שאתה רוצה. ומה העיקר של הקדוש ברוך הוא רוצה שנמצאים עם תשעה באב? עם קבלה אחת או שניים של אהבת חינם. שעל ידי כך זה יקרב לנו את הגאולה. שעל ידי כך זה יקרב לנו את היום החשוב הזה, שכולנו מצפים אליו, שכולנו מקווים אליו, בית המקדש. לביאת משיח צדקנו. לא נותר לי, אלא לאחל לכם מאזינים ומאזינות יקרים, שנזכה שעוד השנה הזו, הקדוש ברוך הוא יהפוך לנו את הימים האלה לששון ולשמחה, לישועה ונחמה, ולבשורות טובות, ושהשם ברחמיו עלינו, יעשה די לצרותינו, שבצרים הרבה אנחנו רושמים כל כך הרבה צרות וכל מיני דברים לא טובים. שהקדוש ברוך הוא באמת יגע אותנו גבוהה שלמה והחמים, בביאת משיח צדקנו, במהרה ובינו, אמן.